אתם עם SBS בעברית.
שלום, אני כפיר דמרי, אחד המייסדים של SpaceIL, העמותה שבנתה את החללית בראשית והביאה אותה לירח.
הביאה אותה וכמעט כמעט הנחיתה אותה לירח.
הביאה אותה בוודאות, הביאה אותה. כן, בסוף נחיתה קשה ולא נחיתה רכה כמו שקיווינו.
כפיר, אולי יספר לנו איך אתה הגעת לכך בכלל? מה הרקע שלך?
אז אני מהנדס, אבל אני מהנדס מערכות תקשורת. למעשה, הרקע שלי הוא בעיקר בעולם אבטחת המידע, סייבר סקיורטי. אז התכנת מגיל מאוד צעיר, בזה התעסקתי גם בצבא, הייתי בחיל מודיעין ב-8200. אחרי שעשיתי את התואר, רציתי לפתוח סטארט-אפ. במקביל לכל מיני רעיונות שהיו לי, פתאום ראיתי חבר שכתב שהוא רוצה לפתוח את הצוות הישראלי בתחרות הגוגל לונר אקס פרייז. בעצם תחרות לבנות חללית לא מאוישת ולהנחית אותה לירח. כשראיתי את זה, פשוט אמרתי לו, אם אתה רציני, אני איתך. וככה התחלנו, בפאב בחולון, התחלנו לתכנת את החללית הישראלית הראשונה.
וכמה זמן לקח לכם עד שהחללית תגיע לירח?
אז האמת שהתכנון המקורי הייתה לעשות חללית מאוד קטנה בגודל של בערך בקבוק קוקה קולה, ולשגר אותה תוך שנתיים. תכננו עד סוף 2012 כבר לשגר אותה, בדיעבד. לקח לנו יותר זמן, לקח לנו כמעט 9 שנים. בעצם רק בפברואר 2019 הצלחנו להגיע למצב שאנחנו משגרים את החללית. החללית גם הייתה בסוף הרבה יותר גדולה, בערך בגודל של 1.5 מטר על 1.5 מטר. אז לקח יותר זמן, יותר כסף, מ-8 מיליון הגענו ל-100 מיליון. אבל 100 מיליון דולר. אבל באמת, יחד עם תמיכה מאוד גדולה שקיבלנו מהשותפים שלנו, זה תעשייה אווירית, שותפים אחרים בתחום החלל, והתורמים הגדולים שלנו, הצלחנו לגרום לזה לקרות.
אז מה היה כרוך בכל המבצע הזה של להרים את המבצע, להביא חללית עד לירח, להנחית אותה? אני יודעת שכמעט הנחתתם אותה, רק משהו, החללית הגיעה למעשה אל פני השטח של הירח, אבל אני מבינה שהמנוע המרכזי לא השלים את הבלימה, וכמו שאתה אומר, זה לא הייתה נחיתה רכה. ספר לנו על כברת הדרך הזאת שעשיתם משנת 2011 עד 2019, עד כמעט הנחתת החללית.
אז אני אגיד שיש המון המון סיפורים. אנחנו עדיין עוד מאבדים את זה ומאקלים, כי אני אגיד שבהתחלה התחלנו כגוף של מתנדבים. לאט לאט הבנו שאנחנו צריכים איזשהו צוות ליבה שיהיה עובדים במשרה מלאה, וגייסנו אותו, הגדלנו את הצוות, אחרי 5 שנים לתוך הפרויקט, כבר אחרי שהחללית גדלה כמה פעמים, הבנו שאנחנו רוצים להביא איזשהו מנכ"ל מקצועי לתוך הפרויקט. הצוות עבר הרבה מאוד שינויים. החללית הלכה וגדלה בעיקר, כי כל פעם שהיה לנו איזשהו תכנון, גילינו שאין בה, התכנון הזה אין לו מספיק דלק כדי באמת להביא אותנו לירח. למעשה התפיסה הייתה מעט מאוד אלקטרוניקה, והדלק שצריך כדי לקחת את האלקטרוניקה הזאת לירח. בהתחלה הסתכלנו על משהו כמו פלאפון, וחישבנו כמה דלק צריך כדי לקחת אותו לירח, וזה מה שהביא אותנו בחללית ששוקלת 5 קילו. רק שמה שקרה לאורך השנים, שכל פעם מערכת ההנאה עצמה הפכה להיות גדולה וכבדה, והמחל דלק הכי קטן שהצלחנו למצוא היה 7 קילו. כדי לקחת אותו היה צריך יותר דלק, משהו בערך כמו T4. והדבר הזה בעצם, העובדה שכל הזמן היה חסר דלק, הסוגיה הזאת קרתה מספר פעמים, וכל פעם החללית גדלה, התקציב גדל, לוחות הזמנים גדלו, מה שגם היה מאתגר לגייס את הכסף. בשמחתנו ומזלנו באמת פגשנו כמה תורמים משמעותיים שאפשרו לנו לעשות את זה, אם זה מוריס קאן, אם זה משפחת אדלסון, אבל עוד הרבה אחרים. הצלחנו לגייס את ה-100 מיליון דולר שהיה צריך כדי לבנות את החללית ולשגר אותה. אז היו הרבה מאוד אתגרים, אם זה ניהוליים, אם זה הנדסיים, פעם ראשונה שישראל בעצם מגיעה לאיזשהו מקום אחר ביקום, אם זה גיוסיים, היו המון 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 אתגרים שווים. אני אגיד שמשהו שאני חושב שהחלטנו מתחילת הדרך, ובאיזשהו מקום, אני חושב שהוא אחד הסיבות להצלחה שלנו, זה העובדה שאנחנו בחרנו לא רק לנחות על הירח, אלא מתחילת הדרך אמרנו שזו החללית הישראלית, היא לא שייכת לנו, והחלטנו להיות עמותה, מתוך מטרה לא רק לבנות חללית אחת, אלא לתת השראה לדור הבא של המדענים והמהנדסים, שיוכלו לבנות את החלליות הבאות. אז חוץ מלבנות חללית, היה לנו גם צוות של מתנדבים שנכנס לתוך הכיתות, ופגשנו למעלה ממיליון תלמידים, מהגן ועד י"ב, ואפילו גם מבוגרים. כשהמטרה שם באמת הייתה להסביר להם שזה rocket science, זה מדע טילים, מצד אחד, מצד שני זה משהו שהם יכולים להבין, גם ילד בכיתה א' יכול להבין מה הם כל החלקים של החללית ואיך הם מתחברים ביחד, וילדים בגילאים יותר מבוגרים ממש יכולים לשמוע על אתגרים שהמהנדסים שלנו התמודדו איתם ואפילו לפתור אותם בעצמם. לאורך הדרך ולאורך השנים, זה גם מה שנתן המון כוח, אם זה למהנדסים שלנו ואם זה גם התרומים שלנו, בעצם להמשיך הלאה דרך כל האתגרים. ובסוף הגענו לירח, הגענו קצת יותר מהר ממה שתכננו, הגענו בערך בקילומטר לשנייה, פגענו בקרקע, אז בוודאות הגענו לירח, אבל אני חושב שבאמת האימפקט היותר משמעותי מעבר לאימפקט שעשינו על הירח, זה פה בכדור הארץ, זה באמת כל כך המון ילדים, הם מבוגרים, אבל שקיבלו השראה. הרבה ילדים היום שרוצים ללכת וללמוד מדע והנדסה, חלק גדול מהסיפוק שיש לנו מהפרויקט הזה.
השם בראשית הוא שם נפלא. איך הגעתם לשם הזה?
אז למעשה אנחנו לא חשבנו על השם בעצמנו, אנחנו עשינו תחרות באינטרנט, אחד האנשים באינטרנט הציע את השם, וכשעשינו אחרי זה תחרות בכל השמות, השם הזה קיבל הרבה יותר קולות מכל שם אחר, ואני חושב שבדיעבד זה שם מדהים, גם באמת מתחבר לעבר שלנו, מילה ראשונה בתנך, אבל גם מתחבר לעתיד שלנו. בעצם המסר שרצינו לעשות, לייצר, זה שזה בעצם תהיה החללית הישראלית הראשונה ולא האחרונה, וזה ממש מתחבר למסר, בראשית זו רק ההתחלה, ואנחנו הולכים לראות עוד המון דברים מדהימים בעתיד.
אנו משוחחים עם כפיר דמרי, מהנדס אשר הקים את SpaceIL מאחורי פרויקט בראשית, הנחתת חללית ישראלית לירח, ואתם מאזינים לרדיו SBS המשדר ברחבי אוסטרליה עם ניצה לוינסטין. כפיר, שאלת השאלות, האם מצאתם דברים תוך כדי פיתוח החללית שאפשר ליישם על כדור הארץ?
ייקח זמן עד שנראה אם יש טכנולוגיה שאפשר ליישם למקומות אחרים. אני חושב שחלק ממה שאפשר לנו בכלל לבנות חללית בעלות נמוכה, באמת נמוך של 100 מיליון דולר, זה הטכנולוגיה שכבר הייתה קיימת. טכנולוגיה שהגיעה מהעולם הביטחוני, לוויינים הביטחוניים של מדינת ישראל, פשוט לקחנו אותם לשלב הבא, במקום לבנות לוויין, אנחנו בנינו חללית.
אתה יכול לתת לנו מושג כמה המעצמות שילמו כדי להנחית חללית על הירח לפניכם?
אני יכול לתת דוגמה, למשל, אם אנחנו מדברים על נאסה, אז השוואה קודם כל מבחינת היקף כוח האדם, צוות הליבה שלנו מנה כ-100 אנשים, חצי בערך היו מ-SpaceIL, חצי מתעשייה אווירית, עוד כמה ממכון ויצמן. עם כל ספקי המשנה אנחנו מדברים על 200 אנשים, אם אנחנו נשווה את זה לאפולו, למשל, אז באפולו היו 400,000 איש.
וואו.
אנחנו רק מבינים שזה הבדל מאוד מטורף, וזה נכון שהפולה הייתה פעם והייתה משימה מאוישת, יש המון המון הבדלים, אבל זה גם בעצם מגיע לתקציב, ואנחנו מדברים על פרויקט של 100 מיליון דולר, ואם אנחנו נשווה לתקציב של הפולה, אנחנו מדברים על 200 מיליארד, אז זה סכומים מאוד גדולים. הייתי אומר שגם היום מדינות שמנסות להנחית על הירח, אנחנו מדברים על מאות מיליונים במינימום. זאת אומרת, משהו בסדר גודל של מה שהצלחנו לייצר יחד עם הטכנולוגיה הישראלית, והחללית הקטנה, באמת כל כך קטנה, זה משהו שלא נעשה אף פעם.
כפיר, מה הלאה? יש בראשית 2?
אז קודם כל אני אגיד שאנחנו ממשיכים בעבודה שלנו בחינוך ובהשראה, את השראה לדור הבא. אני אגיד שגם פה אנחנו באנו לסידני כדי לראות איך עוד אפשר לייצר חיבורים, סידני ובכלל, היינו גם במלבורן ובאדלי, לראות איך אפשר לייצר חיבורים לקהילה פה, אל כל פרויקט החלל הישראלי. במקביל, אנחנו בודקים את האפשרות לעשות פרויקט הנדסי. החללית הראשונה עלתה 100 מיליון דולר, אנחנו מאמינים שעכשיו אפשר לעשות את זה ב-80 מיליון דולר, ומצד אחד אנחנו רוצים לראות איזה ניסוי מדעי אנחנו ניקח איתנו, גם אם זה יהיה לשחרר איזשהו לוויין מסביב לירח, ולייצר את הלוויין הישראלי הראשון מסביב לירח, אנחנו רוצים לראות איזה ניסוי מדעי יהיה מעניין לקחת איתנו, ומצד השני, לוודא שאנחנו יכולים לגייס את הכסף.
כפיר דמרי מאחורי פרויקט בראשית, בהצלחה ורב תודות.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.